טוב, סייעתא דשמיא, השבת נקרא פרשת ויקהל פקודי, נקרא פרשת החודש, והשבת היא שבת מברכים לחודש ניסן, ראש חודש ניסן ביום א' הבא עלינו לטובה.
ליל הבסיסה.
כן, אצל הטריפוליטאים זה ליל הבסיסה, אוכלים איזה מין מאכל שהוא טעים ומתוק, מכניסים פנימה מפתח, אם אני זוכר נכון. יש בזה סביב זה הרבה מאוד עניינים, פרנסה, מפתח הפרנסה וכאלה. בכל אופן, כיוון שהשנה שבת, פסח יוצא במוצאי שבת, אז מקדימים דרשת שבת הגדול לשבת זו, כדי שאנשים יספיקו ללמוד את ההלכות ואת הדינים לקראת השבת הבאה עלינו לטובה, שזה ערב פסח. אחרת, אם ייתנו את הדרשה בשבת עצמה, בעוד שבועיים, אנשים לא יספיקו, גם אם ירצו, לקיים את ההלכות, להספיקו לעשות את זה, משום שבמוצאי שבת כבר יש לך את חג הפסח. יש בעניין הזה של פסח, שחל במוצאי שבת, אין שיטה לדעת מתי זה קורה, באיזה שנים זה קורה. זה רנדומלי. זה קורה מדי פעם. השנה זה יקרה, זה יקרה בשטף, בעזרת השם, בשטף שין פי ה', ולאחר מכן בעוד כ-25 שנה.
שזה
יצא עוד פעם במוצאי שבת. בכל מקרה, יש הלכות שנוגעות לעניין הזה. אנחנו לא נעסוק בזה היום, בעזרת השם, במהלך השבוע נדבר על זה בשיעורים בין מנחה לערבית אצל ביטן, וגם נדבר על זה בשבת, על ההלכות שנוגעות לערב שבת שחל בפסח, פסח שחל במוצאי שבת. במוצאי שבת יש הלכות של ערב שבת, מתי עושים בדיקת החמץ, ליל שישי, מתי שורפים, ביום שישי, מה עושים מסעודות השבת, מה עושים עם ההכנות לליל הסדר, מצד עריכת השולחן, חימום המאכלים וכיוצא באלה. כל העניינים, יש הרבה מאוד פרטי דינים, זה לא הזמן, לא המקום.
תענית
בכורות ביום חמישי, נכון, תענית בכורות ביום חמישי, יפה, טוב שהזכרת לי, תענית בכורות ביום חמישי, יש דינים שקשורים לעניינים האלה, אפשר לדבר עליהם, לא כאן, אני רק מעורר על זה, כל אחד יכול גם כמובן לפתוח את קיצור שולחן ערוך, לבדוק במקורות שלו, אבל אנחנו מעורר על זה קצת. ויקהל פקודי, אלה הם הפרשיות המסיימות את חומש הגאולה, את חומש שמות, והן עוסקות בבניין המשכן, משכן העדות. הפרשת ויקהל פותחת, ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם. ומיד פותחת הפרשה בשמירת שבת. בשמירת שבת. וזו שאלה, מדוע הפרשה פותרת בשמירת שבת, שעלו על השבת צובה עם ישראל כבר עוד במרה, עוד במרה, ויותם במרה, עוד אפילו תרם מעמד אר סיני, שעם ישראל היה במרה, הוא כבר צובה שם שלוש מצוות, אחת מהן מצוות שמירת שבת. ואחרי כן במעמד אר סיני, בעשרת הדיברות, קיבלנו ציווי על שמירת שבת. אז אם פה ויקהל משה את כל הדת בני ישראל, קהילה, כבר אמרו חז"ל שהמקום היחיד בתורה שפרשה פותחת בו, בכל החמישה חומשי תורה, ויקהל, זה המקום הזה. אז זה צריך להיות איזה קשר בין השבת לבין ויקהל משה את כל הדת בני ישראל. עניין נוסף, מיד לאחר שמשה רבנו מוסר את ציווי שמירת השבת, ששת ימים תעשה מלאכה וכו', ולא תבערו אש בכל מושבותיכם, כתוב ויאמר משה אל כל הדת בני ישראל. ויאמר משה אל כל הדת בני ישראל. אם עם ישראל היה יוצא מלפני משה, ואחר כן היה כתוב ויאמר משה, אני מבין. אבל אם עם ישראל נמצא ויקהל משה את כל הדת בני ישראל, כל עם ישראל נמצא לפני משה, משה מוסר להם את פרטי חיים של שבת, מדוע נאמר עוד פעם ויאמר משה אל כל הדת בני ישראל? זה באותו דיבור נאמר, זה באותו זמן, באותו מקום, זה לא בזמנים שונים או במקומות שונים. עם ישראל יצאו ונכנסו, לא, זה באותו קהילה, באותו הקהלה, באותו זמן, באותו מקום. מדוע אני אמר שוב, ויאמר משה אל כל הדת בני ישראל. ואם לא בכך לא די, אז כאשר מסיים משה לומר את דבריו, כתוב בסוף העולה הראשון, ויצאו כל הדת בני ישראל מלפני משה. ויצאו כל הדת בני ישראל מלפני משה. זאת אומרת, הוא סיים לדבר וכולם יצאו. מה רבותא בכך? משה רבנו, בכל פעם שהוא דיבר עם עם ישראל, כשהוא סיים לדבר, העם יצא. מדוע צריך להזכיר פה באופן מיוחד, ויצאו כל הדת בני ישראל מלפני משה? ראיתי בדבר הזה, כותב הרב אליעזר סורצקין, בעל האוזניים לתורה, גאון עולם, עם פירוש יפהפה, אוזניים לתורה זה פירוש יפהפה על התורה, עם רעיונות מקוריים ומחודשים מאוד מאוד, מאוד מומלץ, מאוד. כותב, אומר, כל אחד מבין ויודע שכאשר אומרים לו שיש ערב התרמה והרב יישא דרשה, אז הוא כבר יודע למצוא את התירוץ איך לא להגיע. הוא כבר יודע להגיד, יש לי התחייבויות קודמות, יש לי אשתי תכננה לי תוכנית אחרת, יש לי שיעור קבוע, והוא לא מגיע. למה? כי אף אחד לא נעים לו להגיע לערב התרמה. זה דבר טבעי, אנושי טבעי. אז אם אתה אומר יש ערב התרמה, וגם תהיה דרשה, אז הם מבטרים על הדרשה, העיקר לא להיות בערב התרמה. אז מה עושים הדרשנים, שבכל זאת רוצים לעשות איזה פעולה כזו? אז הם אומרים ככה, השבוע התקיים שיעור בנושא חינוך הילדים בעידן הסמארטפונים.
בעידן הקורונה.
לא, בעידן הסמארטפונים והטלפונים החכמים. עשו דברים, הרב הזה והזה, רבנים חשובים וכו', כולם כמובן מבינים. אומר הרב נושא דרשה חוצבת לעבוד בדבר חשיבות החינוך בעידן הסמארטפונים, שצריך להקים עמותה, להילחם בזה וכו' וכו'. ואז הוא אומר, הקמת עמותה עולה כסף, צריך כך וכך משכורות לשלם לכך וכך אנשים. עכשיו, כשאתם מבינים את החשיבות של הדברים וכו', ואתם כבר פה, אנא מכם, שילפו את פנקסי הצ'קים, את הארנקים, אנחנו נתרים 100 שקל לחודש למשך 3 שנים. מה מיד קורה? מיד אחד מקבל טלפון, הוא לא מקבל שום טלפון, אף אחד לא התקשר אליו, אבל הוא כאילו קיבל טלפון, סירה יוצא, בורח הביתה. השני אומר רגע אחד, שנייה, סליחה, שירותים. השלישי קיבל איזה עקיצה, הרביעי מתחיל שמה ישראל, בכלל לא זמן תפילה, הוא מתחיל שמה ישראל. וכן הזו הדרך, משתמטים, אחד-אחד משתמטים מצד מפני הדרשן, העיקר שלא להיות באותו מעמד של ההתרמה. אומר בעל האוזניים לתורה, זה מה שהתורה אומרת פה. ויקל משה את כל הדת בני ישראל. באיזה נושא? שמירת שבת. שמעו שמירת שבת, אומר להם עכשיו, אחרי ששמעו שמירת שבת, מה אומר להם? אומר להם, ויאמר משה אל כל הדת בני ישראל לאמור, זה הדבר שציווה השם לאמור, קחו מאיתכם תרומה. עכשיו הוא מטרים אותם זהב, מטרים אותם בכסף, מטרים אותם בנחושת, בתכלת, בארגמן וכיוצא באלה. אז מה היית מצפה? שעכשיו יתחילו להשתמט, כל אחד יצא באיזה אמתלה, כל אחד יגיד יש לי איזה עניין ויברח. ואומרת לך התורה, בסוף הדברים שהוא גומר לומר להם, את כל הנושא של התרומה, עדיין כל ישראל נמצאים שם, ויצאו בני ישראל, ויצאו כל הדת ישראל מלפני משה. זאת אומרת, הם כאיש אחד היו שם, נשארו לא רק בזמן הדרשה, לא רק בזמן שהוא מדבר על שמירת שבת, אלא גם כאשר הוא מדבר על התרומה שהוא רוצה לגבות מכל אחד ואחד מעם ישראל. אז זה רעיון נחמד, מתוקי, קצת על דרך הבדיחה, ההלצה, זה קצת על דרך ההלצה, אבל כל אחד שיקח מזה גם כן איזה מוסר, אני מדבר על עצמי, כל אחד ייקח גם מזה איזה מוסר, זה לא מזיק אף פעם לקחת מוסר מהדברים האלה, ובסייעתא דשמיא נתקדם הלאה. אז יש שאלה, מה הקשר בין שמירת שבת למלאכת המשכן? מדוע משה רבינו עליו השלום פותח בסיטואציה מאוד מיוחדת שהקהל כולו, הקהל כולו, כל קהל ישראל, כל הדת בני ישראל נמצאים, מדוע הוא פותח דווקא בשמירת השבת ומיד ממשיך בעניין המשכן? נכון? זו השאלה. שאלה, מה הקשר בין שבת למשכן? מה הקשר? יכולת לומר להם שבת במקום אחר. אתה אמרת כבר במראה, אמרת כבר בעשרת הדיברות. יכולת להמשיך שם את שני הפסוקים שעוסקים בשבת, בפרשה שלנו שפותחים. ופה תמשיך את ענייני המשכן. או הפוך, התחלת להגיד שבת, אז תאמר זה גם דברים אחרים. אז כל אחד מכיר את התשובה, שאומרת, רצה לומר להם שאותם למתת מלאכות שאסורות בשבת במשכן, איך לומדים אותם? לומדים אותם ככה. יש למתת מלאכות שעושים אותם במשכן, ביום השבת לא תעשו אותם. שואל רש"י הקדוש, אומר רש"י הקדוש, ששת ימים הקדים להם אזהרת שבת לציווי מלאכת המשכן, לומר שאינו דוחה את השבת. זה לשון רש"י הקדוש. מה זה ששת ימים תעשה מלאכה? אומר רש"י, הקדים להם אזהרת שבת. הזהיר אותם, תדעו לכם, שבת, יש 39 מלאכות שנעשות במשכן, בשבת הן לא נעשות. בסדר? אז הנה לך למתת מלאכות אסורות בשבת. מה המקור שלהם? המקור שלהם פה, בעניין שלנו.
גם שבת לא עשית במשכן. גם במשכן לא עשית במשבת.
אומרת, שואלים חז"ל, לכאורה, היה צריך להיות אחרת. אם אתה רוצה לומר מה עם הלמתת מלאכות אסורות בשבת, תאמר קודם את הלמתת מלאכות שבמשכן, ואחרי כן תאסור אותן. לא תגיד קודם יש שבת, ואחרי זה תגיד מה המלאכות של המשכן, ותאסור אותן. נכון? אתה רוצה לאסור משהו, תגיד, המלאכה הזו, והמלאכה הזו, והמלאכה הזו, והמלאכה הזו, והמלאכה הזו אסורות בשבת. אתה לא אומר קודם, שבת צריך לשמור, ואחר כך מצווה על המלאכות. זה רק היגיון פשוט של דברים, נכון? זה לא טעון אפילו הוכחה, זה פשט. אז אם ככה, מתי נעשתה, כדי להבין את הנקודה הזו קצת יותר, אנחנו צריכים לדקדק קצת. מתי נעשה המעמד הזה של ויקהל משה את כל הדת בני ישראל ויאמר עליהם? מתי זה היה?
באיזה תאריך? אחרי שהוא יצא,
הוא ירד
פעם שנייה.
למחרת יום הכיפורים. למחרת יום הכיפורים י' בתשרי. י' בתשרי, משה רבנו מצווה על הבאת הגר"א מפרט יום יום מה נעשה מי"א ועד ט"ו. יום יום. יום י"א ציווה, י"ב י"ג הביאו, י"א יצא קול, והמלאכה הייתה עד הים, ויקלה העם מאבי, וט"ו התחילו את העבודה.
חג הסוכות.
ט"ו, נכון. ט"ו בתשרי התחילו את העבודה. י' תשרי יום הכיפורים, ט"ו התחילו את העבודה, והנה נתנו לכם בסייעתא דשמיא, כמו שהגר"א מפרט את הימים, מה נעשה ט"ו. מעולה. אז אם זה, ויקהל משה, זה בי' בתשרי, אחרי 40 יום, לא, ויקהל זה בי"א, סליחה, יום למחרת יום הכיפורים, בי"א. ביום הכיפורים הוא יורד, משה רבינו, עם מה? עם הלוחות השניות, נכון? י"ז ירד עם הראשונות, שבר, עלה אחרי כן באלף אלול, עלה באלף אלול ל-40 יום, ירד בי' בתשרי, זה יום הכיפורים, מעולה. זאת אומרת, יוצא שכשהוא יורד מההר עם הלוחות השניות, הוא מצווה על מה? על המשכן, נכון? ככה לכאורה שאת הדברים, רק כרונולוגית. זאת אומרת שיוצא שהציווי על המשכן בא לאחר הריצוי על חטא הרגל. הורדת הלוחות השניות זה שהשם התרצה על חטא הרגל. ככה לכאורה פני הדברים, נכון?
לפי הפסוקים זה לפני, לא?
לפי איזה פסוקים?
בתורה, קודם כל מצווה למשה.
מצווה למשה על מה?
על בניית המשכן.
לא.
לא?
לא, לא. יש מחלוקת בזה, אבל בעיקרון לא. לא לשיטת רש"י. אז כדי להבין את הקשר בין שבת לבין העגל, או בכלל, מדוע הציווי הזה על המשכן הוא לאחר חטא העגל, צריך לקרוא שערי קדושה לרב חיים ויטל, בשער השישי, בחלק ב' בשער השישי, אומר רב חיים ויטל ככה, שבת, ידוע כי היא שקולה ככל המצוות. קחו עכשיו תף ריש יוד בית מצוות, בכף אחת, בכף השנייה תניחו שבת, שבת שקולה, כנגד כל 612 המצוות האחרות. וכל הרשעים יש להם מנוחה בשבת, ואשל גהינום קבע בו. ומחללי שבת, אישם לא תכבה אפילו בשבת. לא ניכנס עכשיו מה המשמעות הרוחנית של זה, אבל זה בוודאי דבר לא קל. דבר לא קל. ואמרו רבותינו ז"ל, שגמרה, תכף נקרא אותה, בשבת קי"ח. אומרת הגמרה ככה, אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות כהלכתם, מיד היו נגאלים. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, שם בגמרה הזו בשבת קי"ח, כל השומר שבת, אפילו כדור, אפילו עובד הזרה, עובד עבודה זרה כאנוש, מוחלין לו, שנאמר, פסוק בישעיה, אשרי אנוש יעשה זאת, וגומר, שומר שבת מחללו. הוא כתיב, אם תשיב משבת רגליך, אז תנהג על השם וכו'. חלב ודם ידוע שהם מחייבי כריתות והם שקצים את הנפש. ככה אומר על המונח שבת, בואו ננסה להבין מה הוא אומר. מה אומר לנו רב חיים ויטל? בשערי קדושה, רב חיים ויטל, אתם יודעים, כל כתבי אריזל זה רב חיים ויטל. תלמידו המובהק של אריזל, גאון עצום בזכות עצמו עוד לפני שהכיר את אריזל. עצום. ואחרי הוא תלמידו המובהק, אריזל אמר במפורש ללמוד את תורת האריזל רק ממה שכתב רב חיים ויטל. אנחנו מדברים על מאור גדול מאוד. תלמיד חכם עצום. אז אם כך אנחנו צריכים להבין מה הוא אומר, נכון? הגמרא בשבת קי"ח אומרת עוד משהו. אומרת השבת, אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן. כל המשמר שבת כהלכתו, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, מוחלין לו, שנאמר, אשרי אנוש יעשה זאת, ושומר שבת מחללו. אל תקרי מחללו, אלא מחול לו. המילה מחללו, תקרא אותה מחול לו. זה מה שקורה הרבה פעמים, שיש מילים שהן, שתי מילים שנעשות אחת, והנוטריקון שלהם מקבל משמעות אחרת. מחללו, זה מחול לו.
זה אומר שהכל ימחל לו?
הכל נמחל לו. זה אומר שבת כהלכתו, הכל נמחל.
לא, למה? כי בשבת היה שיעור, ושם למדנו שלא מוכלים לו.
גמרא מפורשת, שבת קי"ח כל אחד יכול להתבונן, ומי שרוצה מוזמן גם לעיין בדברי רב חיים ויטל, ולא רק הוא. כתוב, חז"ל אומרים, יותר מששמרו ישראל את השבת, שמרה השבת את ישראל. שמרה השבת את ישראל. אז יש פשט בדבר הזה. הפשט זה אתה שומר שבת, והשבת שומרת אותך שלא יקרה לך שום דבר רע. זה פשט. אבל זה לא רק שום דבר רע פיזית. זה שום דבר רע בכלל. לא כתוב רק, השבת שומרת עליך בעולם הזה, שומרת עליך בכל מקום, איפה שלא תהיה. יפה מאוד. תדעו לכם שאחד העם, אחד העם, סופר אחד העם,
אחד העם,
כן, אחד העם, הוא כתב מאמר, יש לו מאמר שנקרא שבת וציונות. כל מי שהיה בתיכון בישראל למד את זה. שבת וציונות, מאמר של אחד העם. כולנו למדנו כתבי אחד העם. דוב, בישראל, בישראל בתיכון אתה חייב ללמוד את כל מאמרי אחד העם, הרבה ממאמרי אחד העם. אז אחד העם כתב מאמר כנגד הצעה שהייתה של מקס נורדו. גם מקס נורדו היה אחד מראשוני הציונות, ומקס נורדו הציע הצעה, תשמעו איזה הצעה הייתה לו, הצעה שלו הייתה לקבוע את יום החופש השבועי של עם ישראל ליום א', כמו הגויים באירופה, כמו הגויים באמריקה. כמו נוציא סנדי, לעשות סנדי. ואחד העם יצא חוצץ נגדו במאמר שנקרא הציונות והשבת, השבת והציונות, יצא חוצץ ואמר בין היתר שההצעה הזו היא הצעה קלוקלת, נלוזה. הייחוד של עם ישראל, העובדה שאנחנו נמצאים פה בכלל כיהודים, כעם מובחן, כעם מובדל, כעם, היא בזכות שמירת השבת. ויותר ממה ששמרו ישראל את השבת, שמרה השבת את ישראל. אז קודם כל לדעת שרוחות רעות היו פה עוד לפני 70-80 שנה ויותר. היו פה כבר רוחות הרעות האלה וזרעי מרץ ומפלגות אחרות שנוטות לשם כבר נזרעו אז. נכון, אני מסכים שזה עוד מתנועת ההשכלה. מקס נורדאו הוא תוצר של תנועת ההשכלה. אז לדעת שזה היה קיים, אנחנו לא עוברים שום דבר חדש, אין חדש תחת השמש, ואנחנו, עם ישראל, נשאר, קוראים לזה בערבית צומוד, צומוד, נצמדים למקורות שלנו ולא עוזרים, ושום רוח, ושום טרנד, ושום אופנה, פשן, שום דבר לא משפיע עלינו, כי אנחנו בעניין הזה הולכים בצמידות לדרכי אבותינו, ועד יעקב, עד ישראל סבא, עד ישראל סבא, פשוטם של דברים. זה מאוד
הרב, גם השבת היא בצוק של עם ישראל. שבת באה בטענות ליום ראשון, יש שני, שלישי,
נכון,
היא הבצוק שלנו.
נכון,
היא לא יכולה לתת לך ללכת לבד, היא נכון. תביא
איתך. אז בהקשר הזה אני אומר משהו, אם כבר חיים העלה את זה, ידוע מה שמלמדים אותנו חז"ל, ש לכל יום בשבוע יש בן זוג. כל יום בשבוע יש בן זוג. מה דעתכם, מה הבן זוג של יום ראשון?
שני,
רביעי. מחלוקת אגרא ורש"י. רש"י אומר, ימות השבוע מחולקים לזוגות, ראשון ושני, שלישי ורביעי, חמישי ושישי. מי נשאר לבד? שבת. אומר לה הקדוש ברוך הוא לשבת, אני נותן לך כבן זוג את עם ישראל. הגרר שואל שאלה על רש"י. הוא אומר, אני לא מבין, בן זוג זה לא ההבדל בין זוג או פרד, זה לא הנקודה אם יש לך שתיים או אחד, אלא מה זה זוג? זוג הכוונה משהו שמהחיבור ביניהם נולד משהו, נוצר משהו חדש. אז הוא הולך בשיטה אחרת, הוא אומר, תראה, ראשון הקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ. איפה זה היה הפוטנציאל? איפה זה בא לידי ביטוי? איפה הפוטנציאל יצא מן הכוח אל הפועל? ביום רביעי, שנבראו בו המאורות. נבראו בו המאורות, הכוכבים. יום שני, הקדוש ברוך הוא חילק בין מים מעל ומים של מתחת, נכון? הפריד את המים. באיזה יום נבראו החיים שבמים? כל החיים שבמים יצאו מהכוח אל הפועל, החיים שבמים, יום חמישי. אז יצא ראשון ורביעי, שני וחמישי, שלישי נבראה הארץ. באיזה יום נבראו כל החיים שעל הארץ, כולל האדם? ביום השישי. יוצא שראשון הוליד בחיבור עם רביעי את המאורות, שני הוליד בחיבור עם חמישי את כל מה שנמצא בים, במים, ושלישי הוליד בחיבור עם שישי את כל מה שנמצא על הארץ. יצא שמכל זוג יצאה תולדה, יצאה מהכוח אל הפועל. ראית פתאום גילוי של משהו חדש. עד כאן זה ברור? זה מאוד. באה שבת לקדוש ברוך הוא, אמרה לו, מה הייתי עם מי אני בזוג? בזיווג, עם מי אני בזיווג? אומר לה הקדוש ברוך הוא, את בזיווג עם עם ישראל. עם ישראל זה הזיווג שלך. ומהזיווג של עם ישראל עם השבת צריך לצאת משהו חדש. מה זה המשהו החדש? החידושים שמחדש אדם, כל אדם, ביום השבת במה שלומד תורה. שבת נועדה לחדש חידושים בתורה. עכשיו, בתורה זה לא רק בחומש. בתורה זה כל אחד במקום שהלב שלו נמשך אליו. אחד אוהב את פרשת השבוע, אם מפרש כזה, אחד אוהב את פרשת השבוע עם האורחיים הקדוש, אחד אוהב את הגמרא, אחד אוהב את המשנה, משניות ליקור, אחד אוהב עניינים שקשורים להשקפה, הוא קורא הכוזרי, לומד הכוזרי, אחד, וכן על זו הדרך, כל אחד, אחד אוהב סודות התורה, סתרי תורה, פנימיות התורה, לומד את זה, אחד אוהב חסידות, לומד את זה, ובמקום שהוא לומד, הוא צריך לחדש איזשהו חידוש, לא שהלימוד שלו, עכשיו אני מחפש את החידוש, הוא באיזה מין לחץ כזה למצוא חידושים, לא זה מה שצריך, אלא במה שנתברר לו דבר חדש, בתורה שהוא לומד, זה בבחינת חידוש. החידוש הזה זה תולדה של חיבור של שבת עם יהודים, עם ישראל. התולדה הזו של החיבור בין עם ישראל לשבת, היא תולדה מאוד מאוד גבוהה, אם תרצו שקולה כנגד בריאת שמיים בארץ. זה לא פחות מזה. זה דבר עצום, עצום. יש שבת, עוד מעט מתארך את השבת. עזרת השם, תתארך. כן? אנחנו כבר מרגישים את זה, נכון? עכשיו יש לך תוספת, לעומת שבתות לפני חודשיים, יש לך תוספת כבר של כמעט שעה בכניסת שבת. זאת אומרת, אדם מרוויח עוד שעה שבת. מה עושה בשעה הזו? לפני חודשיים, השבת הייתה נכנסת 4. עכשיו היא נכנסת 5 פלוס. הרווחת שעה של שבת? מה אתה עושה בשעה הזו? לא משנה איפה תמקם אותם היום. למה לא תיקח את השעה הזו עכשיו? תגיד, אני עכשיו לוקח את השעה הזו, מקדיש אותה ללימוד. מקדיש אותה ללימוד. יושב ולומד את מה שמעניין אותי. אבל אני מתקדם, אני לא אוהב הלכה. אני רוצה ללמוד הלכה. אדם רוצה, הלכות שבת. אדם לא יכול לשמור שבת בלי לדעת מה ההלכות. וגם דברים שנדמה לו שהוא חושב שהוא יודע, ברוב המקרים הוא טועה, הוא לא יודע. שבת יש הלכות שצריך להתחכם איתן.
אין מצב שזה
כן. שבת זה הלכות דקות. זה הלכות מאוד דקות. יש להם שורשים. צריך להבין את השורש. כדי לא לסגות, לא לטעות, לא לעשות טעויות. צריך לחזור. אדם שוכח. שוכח הלכות. בכל דבר זה נכון. ודאי בנושאים של שבת. בכל אופן, ראינו שהשערי קדושה מסיים בפסוק שנקרא אם תשיב משבת רגליך. כל אחד מכיר את הפסוק הזה, נכון? מאיפה? מהקידוש. קידוש של שבת, אנחנו אומרים, תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וקראת על השבת עונג וכו'. כל אחד מכיר את זה. הפסוק הזה כמובן, הוא נמצא בנביא, הוא לא פסוק סתם. פסוק שבא מהנביא, נביא ישעיה, לא זוכר את הפרק, אולי נון וב, אולי נון זין, באזור הזה שם. יש פסוק. למדנו, אני חוזר על זה בקצרה ובמהירות, אבל כל אחד זוכר את זה כבר. למדנו שהקומרנה, זכר צדיק ותקדוש לברכה, זכותו יגן עלינו, הקומרנה זה רבי יצחק אייזיק יחיאל יהודה ספרן. זה השם שלו.
היה נמחת.
נמחת. הקומרנה הקדוש, הוא, יש לו אחד הספרים שהוא כתב, נקרא אוצר חיים. אוצר חיים. מה הספר הזה? מה מיוחד בו? הקומרנה גילה שיש בעשרת הדיברות 620 אותיות. מי אנוכי השם אלוקיך ועד
לא תחמוד.
עד סוף לא תחמוד. יש 620 אותיות. כמניין?
כתר.
כתר אותיות. כתר 620 זה מספר מאוד מיוחד. מאוד מיוחד. למה? כי כולנו יודעים שיש בסך הכל 613 מצוות דאורייתא, ועוד 7 מצוות דרבנן, לא אמרת משהו לא נכון, רק הסברנו את זה כבר, שזה לא 7 מצוות, הבעל הטור כותב 7 מצוות בני נוח, אבל זה 7 מצוות בני נוח נכללים בתוך ה-613. אז כנראה שיש שם איזה נוסח, תקן את הנוסח, שזה 7 מצוות דרבנן. בכל אופן, 613 ו-7, 620, כתר מצוות, יש כתר מצוות, נהדר. כמה איברים יש בגוף האדם? 248. וכמה גידים יש? 365. כמה זה 248 ועוד 365? 613 איברים. 7 פתחים של הפרצוף, 7 פתחים, שתי עיניים, שתי אוזניים, שתי נחיריים ופה, 7. 620 אברים. אוקיי? רואים שיש פה הקבלה, אומר הקומרנו. כך כל אות בעשרת הדיברות, כנגדה תמקם מצווה, ויש לך הסבר למה מהאות הספציפית הזאת יצאה המצווה המסוימת הזאת. זה הספר אוצר חיים. הוא מביא שם פלאי פלאות. פלאי פלאות. איך הוא מדקדק מהאות א' של אנוכי השם אלוקיך, איזה מצווה יוצא. מהאות מם של לא תעשי לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים ממעלה אשר בארץ מתחת ואשר במים, האות מם האחרונה הסגורה מתחת לארץ, הוא מוצא את המצווה שהיא, תכף אני אקריא לכם את הלשון שלו, מצוות לא תעשה על הבית דין שלא לעשות משפט מוות בשבת במי שמתחייב מיטה בבית דין, שנאמר לא תבערו אש בכל משבותיכם ביום השבת. מה זה לא תבערו אש בכל משבותיכם ביום השבת? זה לא לעשות משפט מוות בשבת. בית דין לא יושבים בשבת לדון אדם לדין. לא יושבים. ראינו בשערי קדושה שהוא אומר, מה קורה בשבת עם הרשעים? הגיהנום עובד. יש אש. יש אש. אצל מי אין אש? שמר שבת. שמר שבת אין אש. יפה מאוד. בכל אופן, ככה קומר למביא. הוא מביא את הדבר הזה, ומסביר לנו את הקשר שבין כל מצווה לכל אות, וכמובן שאפשר, זה לא פשוט, אבל אפשר גם למצוא כמובן, בעבודת חקר שעשו פעם, אני מניח, מישהו מגדולי ישראל יעשה אותו, על כל אות וכל מצווה וכל זה, לאיזה איבר בגוף היא שייכת, בוודאות האריזה לידע. זה בפעם נתתי לכם דוגמאות, נכון? נתתי לכם דוגמאות, אדם כואבת לו הכתף. אז הוא כנראה סובל מבעיות של זריזות בעבודת השם. כתף זה זריזות בעבודת השם, שזה אותיות תכף. תכף, תעשה את הדבר תכף. נטלת ידיים, תכף תברך על המוציא. כן? תכף תברך על הנטילה. תעשה את הדברים, תכף. תכף אותיות כתף. ברך, יש לך בעיות בברכה. אתה מברך כנראה בבליעת האותיות, בבליעת המילים. וכן אז זו הדרך, אפשר למצוא בכל דבר ודבר, כל איבר וכל, אני לא מתיימר, קטונתי, אבל אני בוודאות אומר לכם שאריז על ידה, כל איבר לאיזה מצווה הוא שייך. מזכיר לכם, ובזה אני רוצה רגע אחד להתקדם הלאה, מזכיר לכם את הקשר בין קרת לבין קטר. זה אותם אותיות, אותה גימטריה, קרת וקטר. מה זה קרת? כשאדם עובר על מצוות עשה, או על מצוות עשה, הוא קורט את אותם חוטי אור שממשיכים מהאותיות הרוחניות אל עברי הגוף שלו את החיות, הוא קורט אותם. מה זה תיקון קרט? כשאנחנו מחדשים את חוטי האור, את 600, זה נקרא תרח עמודי אור, תרח זה 620 בגימטריה, תרח עמודי אור, אלה עמודי האור שמחיים את האדם ואת איבריו. אם חס ושלום הוא עושה מעשה שקורט את עמודי האור האלה, כולם או חלקם, האיברים שלו לא מקבלים את החיות שלהם. וזו בעיה גדולה. לכן אנחנו עושים תיקון קרט. מעולה. עכשיו, יש בעשר הספירות, לכל ספירה יש שם הוויה שמחיה אותה, שם השם שמחיה אותה. אני אתן לכם דוגמה, חלק מהדברים אתם מכירים, תכף תראו שאתם מכירים. בספירת הכתר, שם השם הוא שם אהיה, אהיה אשר אהיה שלך אני אליכם. ספירת הכתר, זה השם. בספירת החוכמה, י"ק. בספירת בינה, איך? ערך? אבי, איך? ספירת בינה. גם שם אהיה. אביגדור צריך לדעת את זה.
הוא יודע פשוט הוא רוצה
את זה.
בחסד, שם השם, בספירת החסד, הוא שם אל. אל זה שם החסד. אם אתם זוכרים, זה קשור לאברהם אבינו. אברהם אבינו, הגימטריה של השם שלו, 248, זה בדיוק 8 פעמים אל. בגבורה, שם השם, צבורה, דין, שם השם, אלוקים, יפה מאוד, אלוקים, זה שם השם. בתפארת, שם הוויה, יפה מאוד, שם הוויה, יו"ת קי וו"ת קי. בנצח, הוויה צבקות, בהוד, אלוקים צבקות. הוד זה ספירה שמאלית, מתחת לגבורה, מתחת לבינה. נצח, ספירה ימנית, מתחת לחוכמה, מתחת לחסד, אז זה יהיה הוויה צבקות. ביסוד, אתם צריכים לדעת ביסוד, שין דלת יוד, שין דלת יוד, ביסוד זה שין דלת יוד, והמלכות היא כמובן שם הדנות, א' ד' נ' יוד. 10 שמות הוויה, בצורות שונות כנגד 10 הספירות. כל זה אמרתי רק בשביל להגיד לכם שבכתר יש את שם אקיה, אקיה. אומר בעל ספר השמות, רמז, הוא אומר, אהיה בחילוף אותיות, באטבש, שמחליפים א' בת', ב' בש', ג' ברש, כן? אז זו דרך, ברור? ד' ב', ק', נכון? ה' ב', צדיק, וכן על זו הדרך, ברור? אז אם אתה לוקח שם אקיה, באטבש זה ת' צדיק מ' ת'. תצמת. תף צדיק מם צדיק, סירה. תף צדיק מם צדיק, נכון? יש פעמיים אי. תף צדיק מם צדיק. תצמת. בסדר? כמה זה בגימטריה? אפלה ואפלה 620. כמניין, כתר. מה שם השם בספירת הכתר? אקיה. באטבש, זה הגימטריה אקיה. אומר בעל ספר אפלה, תקשיבו לדברים שהוא אומר. וראה ואבן דברים נוראים. עוד שמעתי, אקיה באטבש עולה כתר. ואמר לי, אקיה בתצמץ, אחים הם, צרפם. עכשיו, מי זה אמר לי? מי זה אמר לי שאומר אמר לי? המגיד שלו. המגיד, יש לו מגיד, יש לו נשמה שמתגלית לו, ואומרת לו איך לצרף את האותיות ואת המילים. צרפם, בצרפתים, ועלו אמרת. הגימטריה של אקיה בתצמץ, תצמץ, תצמץ, זה 620, ועוד אקיה זה 21, זה 641, כמניין אמרת, אמרת השם צירופה, נכון? אמרת השם צירופה, יפה מאוד, מגן הוא לכל החוסים בו, דיברנו פעם בסוד המגן הזה, אמרת השם צירופה, מגן הוא לכל החוסים בו, פעם אפילו נתתי לכם את הסוד של ה... מי שהיה עשי בבית ראה על הדלת, יש את המגן נגד המגפה. זה סוד אמרת השם צירופה, מגן הוא לכל החוסים בו, הסוד הזה של אמרת. לא יכולים להיכנס לזה עכשיו, פעם נתתי זה, מי שיזכר בשיעור הזה, או ימצא את זה בהקלטות, יש שם בדיוק איך, איך, איך המגן נראה, עם כל הצירוף, עם כל המבנה שלו, עם הכל. מה אמר, איך סיים השערי קדושה את, את דבריו על השבת? אם תשיב, משבת רגליך, אם א' תשיב ת', משבת מ', רגליך ר'. מה יש? אמרת, אותיות אמרת, אותיות אמרת, אם תשיב משבת רגליך, אותיות אמרת. בבראשית כתוב אשר בר, על השבת, אשר ברא אלוהים לעשות, סופי תיבות, אשר ר', ברא א', אלוקים מ', לעשות ת'. מה זה? אמרת. יפה מאוד. אז מה הקשר בין שבת למשכן? אומר השלה, הקשר הוא, אתם רואים שהפסוקים שנוגעים לשבת הם אמרת. האמרת זה שם אקיה והחילוף שלו, שהוא נמצא בספירת הכתר. כל המצווה הזו קשורה, כמו שאומר לנו בעל הקומרנה, לאיזה המצווה שיוצאת ממם, למה היא קשורה? היא קשורה לשבת, נכון? שאין בית דין דנים משפט מוות בשבת. יפה מאוד. איך אנחנו קוראים לשבת? שבת קודש. מה זה המשכן? משכן זה מקדש, מקום המקדש, המקום הכי קדוש, נכון? ואז עושה, ובזה אני מסיים את הגימטריות בלי נדר להיום, ועושה השלה דבר מדהים, הוא אומר, תיקח את המילה ישראל. תעשה לה את האותיות שמעל האותיות של ישראל. מעל י' כ', מעל ש' ת', מעל ר' שין, נכון? רק תעלה, עוד אחת. מעל א', ב', מעל ל', מן. אומר זה אותיות שבתכם. מה ישראל? ישראל זה השבת שלכם. איך אתם נראים? כמו שאתם שומרים את השבת. מה קדושה שלך? כמו שהקדושה של שבת שלך. מאיפה זה נובע? מה מקדש שמחיה אותנו? מה עושה אותנו מקודשים? מה עושה אותנו עם ישראל? עם ישראל קודש קודשים. אנחנו קודש קודשים. עם ישראל זה קודש קודשים. מה עושה אותנו זה? שבת. השבת. עוד לא ראינו את הקשר עדיין, איך זה נסגר עם המקדש, עם המשכן, אבל תכף נראה את זה בסייעת הדשמיים. כי משכן, אתם יודעים, משכן זה גימטריה קדוש. קדוש. כל העניין של המשכן זה הכל בקדושה וטהרה. מושכים את הכלים בשמן המשחה לקודש. הכל שם קשור לקודש ולטהרה. קודש וטהרה. מה אומרת הגמרא בשבת קופי ח', הקראתי לכם קודם את הדברים שקשורים לנושא הראשון שדיברנו בו, אבל הגמרא שם גם אומרת שמי ששומר שבת, מי ששומר שבת ואוכל שלוש סעודות בשבת, ניצול משלוש פורעניות, מחבלו של משיח, מדינה של גיהנום וממלחמת גוג ומגוג. כל הסיבור הסיני זה להגיע לנקודה הזו. מה זה גוג ומגוג? אמרנו גוג ומגוג זה מלחמת הגיגים, המלחמה על הדעת שלנו כיהודים, על הדעת שלנו. גוג ומגוג זה הגיגים. אני אומר, אני שקוע בהגיגים, זה אני שקוע במחשבות, בדעתי אני שקוע במשהו. זה לשון הקודש, זה עברית. מה זה דעת גימטריה? ערב רב. הדעת שלנו יכולה להיות דעת בקדושה, או יכולה להיות דעת של ערב רב. אנחנו יכולים, חס ושלום, היום לא תהיה, להיות במקום של חטא העגל, או אנחנו יכולים להיות במקום של המשכן. עכשיו מתחיל השיעור. בסדר? רק עכשיו הוא מתחיל. כי עד עכשיו זה היה הקדמה כדי להגיע באמת לנקודה הזו. אם אנחנו מסתכלים על פתח פרשת פקודי, אז גם שם יש לנו דבר, פסוק, שפותח את פרשת פקודי שהוא מוזר. כתוב, אלה פקודי המשכן, משכן העדות. כל חז"ל שואלים, למה כתוב פעמיים, אלה פקודי המשכן, משכן העדות? תגיד, אלה פקודי המשכן, ותמשיך, אשר פוקד על פי משה. תמשיך. מה זה, עוד פעם אתה אומר את המילה משכן. יש בזה עריכות, עריכות רבה מאוד. אני, על מנת לא להלאות אתכם, לא מביא את כל העריכות. אני רק אומר ככה, שבעל הטורים אומר, משכן משום שנתמשכן פעמיים. היו שני בתים, בשביל אבונותיהם של ישראל, נתמשכן משכן פעמיים, ופעם אחת בית ראשון, פעם אחת בית שני, נתמשכן. הבעל הטורים מביא את זה ככל הנראה על פי מדרש שתכף נקרא אותו. אני מקצר. יש מי שירצה יראה גם רבנו בחיי, מה שמוסיף על בעל הטורים בעניין הזה, אפשר להרחיב בזה הרבה מאוד, אני רוצה רגע אחד לקצר. יש גדול ישראל שנקרא אבן שואב. אבן שואב היה תלמיד הרשב"א, אבן שואב. והוא מביא בדרשות שלו שמשה רבנו ברך את עם ישראל. ברך את עם ישראל. מי שיראה את הרש"י, אתם יודעים, על פרשת ויתל פקודי אין רש"י ארוך. אין רש"י ארוך, כי את כל הכלים וכו', רש"י כבר באר בפרשיות הקודמות, בתרומה, בכתיסה, הוא כבר באר. אומר רבנו אבן שואב ככה, כתוב בפרק מ', פסוק מ' ג', ויברך אותם משה. פרשת פקודי, ויברך אותם משה. פרק מ', פסוק מ' ג'. אומר רש"י ככה, אמר להם, שרבנו מברך את עם ישראל, תקשיבו לברכה, זו ברכה שהיא שווה זהב, יהלומים, משה רבנו מברך. יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. הוא נותן להם פסוק, ויהי נועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. והוא אחד מיוד א' מזמורים שבתפילה למשה. איזה מזמור? זה פסוק של הכוח מאיפה? בתהילים, נכון? בתהילים צדיק. יש בתהילים צדיק את הפסוק הזה. והינו, אדוני אלוהינו עלינו, מעשה עדן קודנו עלינו, מעשה עדן קודנו. מתי אנחנו אומרים אותו? מוצאי שבת, נכון? ובעוד מקומות. ואיפה, איזה עוד
מקומות?
לפני פתח אליהו אומרים את זה פעם אחת. בכל פעם שאנחנו אומרים שם ייחוד, בסוף על שם ייחוד אומרים את זה. אנחנו חוזרים על תפילת משה רבנו עליו השלום. אנחנו חוזרים עליה בהזדמנויות רבות. בהזדמנויות רבות. מה מונח פה בתפילה הזו? אומר רבנו אבן שואב, הוא אומר, על בית ראשון אמר, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ועל בית שני אמר, ומעשה ידינו כוננהו. מה שכתוב בפסוקים זה על שני הבתים. ועל בית מקדש שעתיד להיבנות, במהרה בימינו בעזרת השם, אמר את כל הפיוט, יושב בסתר היום, בצל שתר, נקרא שיר של פגעים. הפרק הזה בתהילים נקרא שיר של פגעים. אם אתם רואים באיזה ספר או באיזה מקום שכתוב שיר של פגעים, זה הכוונה למזמור שנקרא יושב בסתר העליון, צל שדי תלונן וכו'. יפה מאוד. זה אומר רבנו אבן שואב. המדרש תנחומה מביא דבר מאוד מאוד מעניין שאומר רבי שמעון בר יוחאי. אני מביא אותו רק כי הוא מעניין, הוא לא לגמרי דוקר את הנקודה, אבל הוא פשוט מעניין. אומר רבי שמעון דבר מדהים, הוא אומר, כתוב משכן העדות, נכון? פעמיים. אמר רבי שמעון בן יוחאי, אין עדות אלא תורה. בסדר, שנאמר, אלה העדות והחוקים והמשפטים. מה זה עדות? תורה. משל למלך. היה איזה מלך? מלך של פעם זה היה מלך, זה לא מלך הולנד של היום, מלך בלגיה, זה לא... זה... אני מדבר על מלך שהיה עם גינונים של מלך. שהייתה לו בת, והוא מאוד שאהב את הבת שלו, היא הייתה בת יחידה, ומאוד שמר עליה, ומאוד רצה שהיא תישאר בתומתה ובשלמותה. בנה לה פלטרין, בנה לה איזה ארמון, איזה טירה, איזה זה, והושיבה לפנים משבעה היכלים, ובנה לה עכשיו כמה טרקלינים, כדי שלהגיע אליה יהיה קשה מאוד, בכל טרקלין הציב שומרים, כדי לשמור על שלומה של בת המלך. הוציא שם, כל מי שיכנס על ביתי, כאילו הוא נכנס עליי. מי שנוגע בה, כאילו הוא יתעסק איתי. אל תתקרבו, זה לראותם בלבד. כך שני שמות נקראו למשכן. זה היה המשל. מה הנמשל? הנמשל זה כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא. שני שמות נקראו למשכן. משכן העדות, זאת תורה. ובמקום אחר אמר לפני משכן השם. אמר הקדוש ברוך הוא, אם ביזה אדם את ביתי, דהיינו את התורה, כאילו הוא מבזה לי. מי שמבזה את התורה, כאילו מבזה את הקדוש ברוך הוא. זה לא דבר פשוט. לבזה את הקדוש ברוך הוא זה לא דבר פשוט. אף אחד לא רוצה לעשות את זה. באמת אף אחד לא רוצה לעשות את זה. להתעסק עם מלך מלכי המלכים, אף אחד לא רוצה. תקשיבו מה שאומר רבי שמעון בר יוחאי. אם נכנס אדם לבית הכנסת וביזה את תורתי, כאילו עלה וביזה את כבודי.
דרגי עליו וביזה.
בדיוק. תדע לך מה רבי שמעון בר יוחאי. כשנכנס אדריאנוס לבית המקדש היה מחרף ומגדף. אמר דוד המלך, ריבונו של עולם, ככה עליה עליהם כאילו היו עולים לקוץ הרזים, ולעשות סולמות, ולעלות לרקיע, והיו עולים, שנאמר, יוודא כמביא למעלה בסבך עץ קרדומות. אומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, תראה, כשהם נכנסים לבית המקדש, הם כאילו לוקחים ארזים לבנות סולמות, להילחם בך. זה הבית שלך. אומר, שנאמר, אלוהים באו גויים בנחלתך, תימאו את לכל קודשך. וכל אלו על ידי שנתמשכן על ידינו, אלה פיקודי המשכן. אמר רבי חייא, למה אומות העולם דומין? לאדם שהיה שונא את המלך והיה מבקש להתגרות בו ולא יכול. ולא יכול להתעסק עם המלך. המלך חזק מדי בשבילו. מה הוא היה עושה? מה עשה? הלך אצל אדריונטוס שלו, האנדרטה של המלך. המלך הזה הקים איזה פסל גדול בדמותו. הוא מבקש להפילו. עכשיו הגוי הזה מחפש להפיל את האנדרטה של המלך. והיה מתיירה מהמלך שלא יארגנו. מה עשה? פחד, הוא רואה, המלך יראה שהוא עושה מאמצים לדחוף את הפסל הזה, הוא מפחד, מה עשה? אמר, נטל ציפון של ברזל והיה מכניסות תחתיו. לקח איזה לום, לום מתכת, הכניס מתחת לפסל, ועכשיו הוא רוצה להרים את הפסל, להטות אותו כדי שהפסל ייפול. האנדריונטוס הזה, האנדרטה הזו. אומר המדרש ככה, אומר רב שמעון ברוך הוא, כך אומות העולם, הם מבקשים להתגרות בקדוש ברוך הוא, ואינם יכולים. ובאים ומתגרים בישראל. כשהם לא יכולים נגד הקדוש ברוך הוא, הם באים להתגרות בישראל. מה הסיבה שיש אצל אומות העולם שנאה שורשית לישראל? זה שיש להם שנאה שורשית לקדוש ברוך הוא. שורשית.
ולמה
הוא לא מחריב אותם? הם השוט שלו. בסדר, אז את זה הבאנו רק כדי, אני אמרתי לכם, זה לא ממש דוקר את הנקודה, אבל הבאנו את זה רק כדי להבין את העניין הזה. אז אם ככה, אנחנו אמרנו בתחילת השיעור שהמשכן היה כפרה על חטא העגל. אז מה זה העניין הזה שהוא מתמשכן פעמיים והקדוש ברוך הוא מחריב אותו פעמיים את בית המקדש? מה זה המשכן כנגד משכון, מלשון משכון, שנתמשכן פעמיים? משכן העדות, העדות. משכן העדות, משכן. מה זה פעמיים משכן? אמרנו נתמשכן פעמיים, נחרב פעמיים. איפה פה הריצוי? איפה פה הנחמה? איפה פה המחילה לעם ישראל? זוכרים את השאלה? יפה מאוד. אומר רבי שמואל, אמר רבי שמואל, ושוב אני במדרש תנחומה, פרשת אלף פקודי, פרשה ב'. ולמה משכן משכן שני פעמים? אמר רבי שמואל, שבית המקדש עתיד להתמשכן שני פעמים, חורבן ראשון וחורבן שני. ולפיכך אמר משכן שני פעמים. תקשיבו טוב עכשיו לזה. מה מלמד אותנו המדרש הזה? שמה היה בחורבן של בית המקדש הראשון? מה היה בחורבן של בית המקדש השני? מחילה לישראל. מחילה לישראל. זאת אומרת יוצא, שבתי המקדש הם כמו הקלי ברק של הקדוש ברוך. אני מבין שכל בית יש לו איזה מין בגג, היו עושים איזה מין צינור, היום שמים הערקות. אבל פעם לא היה הערקה, היו לוקחים איזה צינור, מרימים אותו לגובה, זה נקרא קלי ברק. הברק תמיד פוגע במתכת בגובה. אז היה, את הצינור הזה מורידים ממנו חוט ישר לאדמה, והברק היה פוגע בצינור הזה, בקלי ברק, מוריד את כל הזרם לאדמה, לא עובר דרך רשת החשמל הביתית, ולא שורף את מכשירי החשמל וכרסה בהם. זה נקרא קלי ברק. קלי ברק. כשהקדוש ברוך הוא לא רוצה לפגוע בעם ישראל, אז הוא מחריב עצים ואבנים, הוא מחריב את בית המקדש. משה רבנו רוצה למנוע שהקדוש ברוך הוא יכעס על עם ישראל, אז הוא שובר את הלוחות. על מה יוצא הקצף, על מה יוצא הזעם, על מה יוצא הכעס? על הלוחות, על בית המקדש וכו'. מי נשאר כתוצאה מזה חי ולמי נמחל? לעם ישראל. יפה מאוד. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מחלה את זעמו על עצים ואבנים ומשאיר את עם ישראל בגדר עם חי. עם ישראל חי. יוצא שבניית בית המקדש והחרבתו זה תועלת גדולה לעם ישראל. כי הקדוש ברוך הוא מוחה להם ומחלה את זעמו ואת חמתו בעצים ואבנים. יפה מאוד. אז אם ככה, אם המשכן זה מחילה גדולה לעם ישראל, אז צריך להיות איזושהי הקבלה, נכון? בין המשכן כשהוא מחפר על חטא העגל, אם המשכן הוא מחפר על חטא העגל, נכון? משכן, בתי המקדש מחפרים על עם ישראל, המשכן מחפר על חטא העגל, אמרנו. אז צריך לראות בקשר בין חטא העגל לבין הכפרה של המשכן. צריך להיות איזה קשר, תראה לי את הקשר. זה מאוד. מי היו יוזמי חטא העגל? ערב רב. מה אמרנו ערב רב? גימטריה? דעת. את מי מכנס משה רבינו כדי לתת להם את הציווי על המשכן? והקהל משה את כל עדת. עדת אותיות דעת. יש דעת דקדושה, יש דעת דקליפה. ערב רב. דעת דקדושה, דעת דקליפה. זה לא נמצא אצל איזה עם רחוק שמה. מישהו זה עמלק או איזה שלו. זה נמצא הכל אצל האדם. כל אדם צריך לדעת שיש בו דעת דקדושה והתודה בקדושה יכולה, אם הוא בוחר לא נכון ועושה, ומכניס זוהמה לתוך הראש, זה נהיה דה בקליפה. וזה כל המאבק. אנחנו עכשיו נכנסים לחודש ניסן, תכף אני אראה לכם באריזל בשאר הכוונות, שאריזל אומר מפורשות שכל המאבק זה בין דעת דקליפה לבין דעת דקדושה. זה כל המאבק. הניקיונות של פסח הם על, את הרצפה ובסדקים ובחורים, אבל זה בדעת שלנו. כשאתה בודק את החרכים, כשאתה מסתכל בסדקים, במגירות, בזה, תסתכל במגירות בדעת, בסדקים בדעת, איפה אצלך בדעת משהו צריך ניקיון, איפה אצלך בדעת משהו צריך שינוי. אז קודם כל ראינו דעת מול הדעת. דעת בקדושה, דעת בקליפה. נכון? יפה מאוד. אומרים חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא זהב המשכן ויכפר על זהב העגל. פשוט. למשכן יביאו זהב, לעגל יביאו זהב. זהב העגל זה חטא, זהב המשכן. תיקון. את העגל עשו במהירות, במהירות רבה מאוד. העגל בתוך יום, אספו טונות של העגל, אסור לטעות. יש גמרא, אם אני זוכר נכון, בירושלמי, שאומרת שלא היו, לא היה עגל אחד. עגל אחד היה העגל המרכזי.
13.
היו 13 עגלים. עגל מרכזי ועוד עגל לכל שבט מעם ישראל, חוץ משבט לוי. אבל נמנים מנשה ואפרים. 13 עגלים. 13 עגלים, כל אחד 125 קנטרין זהב. כל קנטרין זהב, כל קנטר של זהב, זה קילו 920, אם אני זוכר, או קילו 940, אל תפסו אותי במילה. 125 כפול כמעט 2 קילו, זה בערך 250 קילו זהב כל עגל. 13 עגלים כאלה, תעשו את הרשמון לבד, מעל 2 טון. זהב. את זה הם עשו ביום. ביום. באו על אהרון, בערב, בבוקר כבר היה לו כל הזהב מוכן, לבצע את הזה. אז היה צריך להקים את המשכן גם כן להקים מהר. אז מיד הם מצווים בתתוו, ובתוך 70 יום מוקם המשכן. אתם יודעים מה זה להקים בתוך 70 יום משכן? אין להם כלי עבודה. הם לא, אין להם את המקצועיות. הם במצרים היו עבדים. סחבו בלוקים. עכשיו הוא צריך לקחת איזה דבר עדין כמו ריקוע של זהב. כן? רק מי שעובד בדברים חזקים וקשים, והידיים שלו כמו של אבנים, הוא יודע מה זה להכניס חוט לחור של מחט. בוא ניתן פה עכשיו לבעלי מקצוע, לשימון, לאביגדור, אני, כן? אנסה להכניס חוט למחט, אני יכול להתעסק עם זה רבע שעה, אני לא אצליח. רבע שעה. לך תנסה, האצבעות לא, הן גסות. הן לא מורגלות בזה. תראו לצאתם ויעשו ממצרים, מתחילים להתעסק עם הזהב, עם הזה, לטוות, לעשות, זה הכל בגדר של נסיעה. אבל הם היו צריכים לעשות את זה מהר, למה? כי את העגל עשו
מהר.
יפה מאוד. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בשעה שעשיתם את העגל, הכעסתם אותי באלה אלוקיך ישראל, עכשיו שעשיתם משכן באלה פקודי המשכן, אני מתרצה לכם. אלה כנגד אלה. חור, נהרג על קידוש השם בחטא העגל, מה שלא הסכים לעשות להם את העגל, יבוא נכדו, בצלאל בן אורי, בן חור, ויבנה מה? יבנה את המשכן. המשכן כפרה על חטא העגל. בעגל, מה היה שורש החטא? שורש החטא בעגל, מה היה? שורש החטא בעגל היה שניתה בהם ספק אם משה רבנו חוזר או לא חוזר. היה בהם ספק. זה האיש משה, לא ידענו מה היה לו. לא ידענו מה היה לו. הוא חוזר או לא חוזר? תראו, זה לא היה פשוט. הספק הזה לא בסתם מהאוויר. המדרש כתב, הגמרא אומרת, הראה להם מיטתו של משה פורחת באוויר. חשך עליהם היום. קראו כל מיני זה, מהיום שנולד משה רבנו, איך אמא שלו קרא לו? טוב, לא. מרים קרא לו, בתיה קרא לו משוי, משה. אבל אמא שלו, יוכבד קרא לו טוביה. למה קרא לו טוביה למשה רבנו עליו השלום? כי ראתה אור כשהוא נולד. כל העולם נהיה אור. ביום שהוא נפטר כביכול, עם ישראל רואה שפתאום יורד חושך לעולם. אומר, האור של משה הסתלק מהעולם, הנה סימן, עוד סימן שמשה לא יחזור. והאיש משה לא ידענו מה היה לו. אנחנו לא יודעים מה קורה איתו. יש לנו ספק, הוא יחזור או לא יחזור. ספק גימטריה, המלאק. זה בדיוק שורש המלאק. השורש של המלאק. המלאק זה דעת דקליפה. דעת של תומעה זה המלאק. יש ספק. יש או אין. היש או אין. היש אין. נכון? כמו שכתוב, כתוב בבראשית, שורש הספקות, שורש המלאק, שורש כל הדברים הרעים בעולם זה הנחש. מה הנחש אומר, מה אומרת האישה שהקדוש ברוך הוא בא אליה בטענה, מה עשית? אומרת האישה, הנחש אישיאני ואוכל. אישיאני זה אותיות היש עין. אישיאני. היי, שין, יוד, א', נ', יוד. זה אותיות היש, עין, אולי אין כלום. ספק. יצר הרע שתוקף אותנו, הוא לא מחשב תלך לחלל שבת. הוא אומר, תשמע, אולי זה לא חילול שבת. בוא נעשה איזה דבר קטנצ'יק. אולי זה לא חילול שבת. בזה אתה נופל. אולי אני יכול להגל פינה. אולי זה לא עבירה. היש עין. אולי הקדוש ברוך הוא לא עושה עניינים מזה. תראה כמה אנשים עושים את אותו דבר לא יפה או לא טוב או לא נכון, ולא קורה להם כלום. רק ספק. הוא רק נכנס עם ספק. הוא אף פעם לא יגיד לך על דבר בוודאות לעבור עבירה. הוא רק ישאל אותך, אולי הקדוש ברוך הוא עכשיו עוצם עיניים. זה לא זמן שלו. אולי. אולי. לכן בפרשת פקודי יש 19 פעמים. ככל אשר ציווה אדוני את משה. 19 פעמים, אתם תראו, זה דבר פלא פלאות, זה כמו פזמון בפרשה, בפרשת פקודי. כל כלי, כל דבר שעם ישראל צווה, שמשה רבנו צווה לעשות, כתוב שהוא עשה את זה כאשר ציווה השם את משה. זה עוד שאלה, למה 19, תכף נראה אם נגיע לזה. אבל קודם כל, כאשר ציווה השם את משה, אתה שואל, פעם ראשונה אתה רואה כאשר ציווה השם את משה, פעם שנייה כאשר ציווה השם את משה, פעם שלישית כאשר ציווה השם את משה, אתה כבר אומר, התורה חוסכת במילים. למה פה היא 19 פעמים אומרת כאשר ציווה השם את משה? תגיד פעם אחת בסוף, שהוא בנה את הכל, כאשר ציווה השם את משה. לא, התורה מדגישה, שמה שמשה רבינו עשה, זה לא היש עין, אגב, אם זה מעניין אתכם, היש עין, אישיאני, זה גימטריה עשיו. זה הדרך של עשיו בעולם. היש עין, עשיו, השור של המלאק איפה? עשיו. היש עין, עשיו. משה רבנו לא עושה שום דבר מדעתו. כשהם עשו את העגל, הם עשו את העגל מדעתם. מדעתם. הם החליטו שהם רוצים מנהיג בצורה הזו. והם אומרים, אל אהרון, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. הם קובעים מה הם רוצים. הם קובעים מה ההיגיון שלהם מחייב. מה אומרת התורה פה? משה רבנו, מה הוא עושה? רק מה שרצווה על ידי הקדוש ברוך הוא. שום דבר מדעתו. שום דבר מדעתו. מה הדבר שכל יהודי צריך לשים לב אליו בדקדוק ולפרטים? זה מה רצון השם באמת. מי קובע את זה? הלכה. הלכה. תורה, משנה, גמרא, ראשונים, גאונים, סבוראים, אמוראים, סוברואים, גאונים, ראשונים ואחרונים. בדרך, בכללים הקבועים, על פי תורה. כל פרט בונה את הכלל, והכללים קובעים את הכלים שאתה בא למלא בהם אור. איך אתה צריך לעשות את זה? מדעתך? לא. כאשר ציווה השם את משה. זה אגב, יש בפרשה גם שעם ישראל, ככל אשר ציווה השם את משה, כן עשו, זה פעמיים נזכר על עם ישראל, גם על עם ישראל נאמר, כן עשו. כן עשו, חז"ל מביאים שכן עשו זה גימטריה מוות. זה או כן עשו או מוות. כל דבר זה זה לעומת זה עשה השם. או כן עשו או מוות. הדברים צריכים להיות מדויקים. בכל מקרה, יש להם משמעות במה שהם כמובן, מה שהם כמובן הם הם עושים את הדברים בדיוק, בצורה מדויקת, כן עשו, כמו שצריך, אז אתה מוסיף חיים, אתה עושה את זה כפרה על חטא העגל, הדברים מוצאים, באים תשובת המשקל, יש בזה תשובת המשקל, אדם עבר עבירה, הוא רוצה לחזור בתשובה, הוא צריך לעשות את זה בתנאים שהוא עבר בה את העבירה. מתי הוא ייבחן? אדם לא עלינו ולא עליכם, התפתה לעשות איזה עבירה. לא רוצה להרחיב, בסדר, התפתה. אם בגיל 90 הוא יחזור לזה בתשובה, זה יפה מאוד, בכל זאת חזר בתשובה. אבל זה כבר אין לו את היצר, וכבר היצר לא קיים, והוא לא יכול לעבור את העבירה הזו עוד פעם אם הוא רוצה גם. נכון?
גם אם הוא יתענה.
אבל אם הוא, בסיונו וכוחו, מבין מיד לאחר שעושה את המעשה הלא טוב, הוא מבין שהמעשה לא טוב, וחוזר בתשובה, ונקלע לסיטואציה, ועומד בה, נמחלים כל עוונותיו. בעניין הזה, מחיקה מוחלטת. למה? כי זה תשובת המשקל. הוא יכול לעשות ולא עושה. באותם תנאים. יפה מאוד. העניין הזה של הפעלת ההיגיון האנושי, הוא היה מתבקש שיפעילו את ההיגיון האנושי במשכן. מה זה משכן? משכן זה המקום שבו היצר האנושי, הטבעי, הכיסופים, המחשבות, ההיגיון האנושי, אומר, אני רוצה להביא לידי ביטוי את כל השאיפות שלי, האנושיות, באיזה בית, שהוא ישקף את מה שאני הייתי רוצה לראות כאידיאל. אז זה מזמין את זה, שאדם יחשוב איך הוא רוצה לראות את האידיאל. אדם הולך לבנות בית, את בית, 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 בית מגוריו, נסע אישה, רוצה לבנות בית. מה הבית האידיאלי? זה הבית שיושב אצלו, בדעת. הוא אומר, אני עכשיו אבנה את הבית שלי, בצורה הזו, אני אבנה ככה, אני אעשה ככה, אני אקשת ככה, אני אנהיג ככה הנהגות, וככה אני אקבע כללים וכו'. אומרת לך התורה, לא ככה. בית צריך להיות כמו כאשר ציווה השם את משה. תלך לפי מה שהקדוש ברוך הוא קובע. אתה רוצה בית או דירה? דירה תעשה מה שאתה בראשך. אבל בית, בית זה התוכן הפנימי. בית זה איך נראה הבית באמת. הקשר, הזוגי, האור שיוצא ממנו, האור שנכנס אליו, זה בית. איך אתה רוצה להבטיח שיהיה לך בית כמו שצריך? כאשר ציווה השם את משה. בלי היגיון שלך. היגיון שלך לא משקף את האידיאל כפי שהוא נראה מהצד של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ביטא את מה ש... את האידיאל בתורה הקדושה. ונתן לעבדיו הנביאים ולכל חכמי ישראל מכל הדורות את המפתחות להבנת מה הוא רוצה. ויש צריך לראות בית. אל תהיה אתה זה שמחליט. אין. אצל הגויים הגבר הוא מרגיש שהוא החוק. לא. החוק אצלנו זה התורה. החוק אצלנו זה ההלכה. החוק אצלנו זה לא... כוחי ועוצם ידי. בשום מערכת יחסים. יפה מאוד. אז כמובן שיש בבניית המשכן גם משקל, גם תשובת המשקל כנגד חטא העגל. כי חטא העגל היה ההיגיון שלהם. ותשובת המשקל זה המשכן שכל דבר בו נעשה בלי אינספירציות אנושיות. אלא כאשר ציווה השם את משה. יפה מאוד. למה זה 19 פעמים? זה פשוט. אם המשכן הופך להיות הכלי האולטימטיבי לאור האולטימטיבי, לאור אינסוף ברוך הוא, הכלי מהו? המשכן אמרנו, נכון? זה הכלי. אז חייב שכלי הוא נקבה, נכון? כלי זה לעולם נקבה, כי זה מקבל, הוא מכיל, והאור נכנס אל תוכו, נכון? טוב מאוד. מי האישה הראשונה בתורה, במציאות, באנושות?
חווה.
כמה זה חווה בגימטריה?
19.
16 פעמים. כאשר ציווה השם את משה, כן עשו. איך אתה בונה את הכלי אולטימטיבי לקבל את כל האור שהשם יש לו להשפיע לך בעולם? אתה צריך לבנות
חווה.
אתה צריך חווה. אתה צריך את הכלי האולטימטיבי 19 פעמים. כאשר ציווה השם את, השם את משה, כן עשו. זה בדיוק הנקודה. כדי לסיים את הדבר הזה, אני רוצה לספר לכם משל. רק אני אראה לכם ככה, שכתוב, האריז"ל אומר, ולכן ירדו ישראל למצרים. שאר הכוונות, דרוש א', ענייני פסח. לכן ירדו ישראל למצרים, שהם סוד הקליפה יושבת באחוריים של דעת העליון. כמו שהתבהר, אחוריים זה הקליפס, כן? כמו שהתבהר אצלנו בעניין מצרים, שהוא מיצר העליון, שהוא הגרון, שהוא פרעו, הוא העורף, שבאחורי הדעת. מה עם ישראל? היו, ולהיות כי כל אותו הדור היו מבחינת הדעת. אותו דור שירדו למצרים, היו מבחינת הדעת. אז הם יורדים למצרים שהיא אחוריים של הדעת, כדי לתקן ולצאת עם דעת מתוקנת. כל המאבק שלנו, גם בחודש ניסן, זה על הדעת. על הדעת זה קדושה. דעת. יש דעת, דעת זה קדושה. מספר למשל, שמספר אריאל, אריאל רבי יהודה הלוי, בספרו הכוזרי, נקרא משל השחל ובית התרופות. היה איזה רוקח, רופא רוקח. בזמנם, כל הרופאים גם ידעו לרקוח מרקחות. אם הוא ידע להגיד למישהו, אתה צריך לאכול שורש של משהו, אז הוא ידע גם לקחת למצוא את השורש הזה, לחלוט אותו, אחרי כן לרסק אותו, ולתת לבן אדם את המינון המתאים של אותו שורש, של תרופה. וכן אז זו הדרך בכל העניינים. אז היו לאותו רופא רוקח, היה לו איזה קליניקה כזו, שבקליניקה היו מלא בקבוקים ובקבוקונים ובקופסאות, שבהם היו כל התרופות, כל המרקחות, כל מה שצריך לתרופות. אשנב בכניסה, היה בודק את האנשים, וכל אחד שהיה מסיים, היה מקבל ממנו את התרופה שהוא צריך, במינון המתאים, עם ההסברים ועם מה שצריך לעשות איתם. יום אחד הרופא הזה נסע לביקור הורים בעיר אחרת. הלך בקר את ההורים שלו בעיר אחרת. באותו היום צבעו אנשים על פתח בית המרקחת. דופקים, אנשים חולים. זה כואבת לו הבטן, זה חש בראשו, זה הרגל מקובצת לו. כל אחד עם הבעיות שלו. דופקים על הדלת ואין קול ואין עונה ואין קשב. אף אחד לא עונה להם. אחד מהם אמר, מה הבעיה? הרופא עלינו קופץ מהחלון רגע אחד, נכנס פנימה את בית המרקחת, פותח את האשנב, לובש את החלוק הלבן, ושואל, מה הבעיה שלך? אומר, כואב לי הראש. מוציא קופסה, נותן לו, כך, לך. מה הבעיה? כואבת לי הבטן. הוא מוציא איזה בקבוקון, אומר, כך, תשתה את זה, הכל יהיה בסדר. בקיצור, חילק שם התרופות על ימין ועל שמאל, מכל הבא ליד,
בלי
לדעת, למעשה, מה הוא נותן למה. רק בהיגיון שלו היה, שאם הרוקח יודע לקחת בקבוק ולתת, מה זה משנה איזה בקבוק? אני לא ראיתי אף פעם סדר בבקבוקים שהוא נותן, או בקופסאות שהוא נותן. לזה נתן את זה, לזה נתן את זה. מה זה משנה? נותן לזה את זה ולזה להוא את זה. אומר אייל, זה ההיגיון האנושי. כשאתה מתיימר לחשוב שאתה יודע יותר מהקדוש ברוך הוא, יותר מהרוקח, יותר מהרופא, אתה בהכרח תעביר בקבוקונים למחלות הלא נכונות, לאנשים הלא נכונים. אתה תעביר קופסאות במינונים הלא נכונים. אתה תעביר אותם בעיתוי הלא נכון. אתה תעשה שגיאות. והשגיאות האלה יכולות לגרום לדברים קשים ביותר. ההיגיון האנושי יש לו חשיבות רבה מאוד. הוא לא יכול להחליף את רצון השם. ואת ההיגיון של הקדוש ברוך הוא. פסח במובן הזה הוא ניקיון. של אותה דעת וקליפה שאומרת, אתה יותר חכם מכולם, כולל מהקדוש ברוך הוא. אתה יודע הכי טוב מה טוב בשבילך. אתה יודע איזה קופסה מתאימה, איזה בקבוקון, איזה משחה מתאימה לאיזה תופעה לא נכונה או לא טובה שאתה חש בה. לא. אל תהיה שחצן. קצת ענווה. את הדברים האלה אפשר להשיג רק אם אנחנו מקיימים כאשר ציווה הוויה את משה. כן עשו. ככה עושים. יש כללים. כל דבר הרוקח העליון שברא את הכל, הוא יודע הכי טוב מה טוב. אם הוא אומר לך, עכשיו אתה הולך לעשות ניקיונות, זה לא, בשום מקום לא כתוב שזה האישה עושה את הניקיונות. תראו לי מקור אחד, מקור אחד להלכה שהאישה צריכה לעשות את הניקיונות, מה שאתם רוצים לתקום לו, אין דבר כזה. אדם צריך לעשות את הניקיונות לבאר חמץ, בבחינת בא ליראה ובא להימצא, זה חיוב על כל אדם ואדם, איש ואישה. איך יכול להיות שאתה לא תקיים את המצווה הזו? לא תהיה שותף לה. אני עוד לא מדבר עכשיו בכלל על על ההדדיות, על השותפות, על הדברים, איך הם צריכים לעשות נכון. אני מדבר מצוות קיום מצווה, יש מצווה, אתה לא מקיים את המצווה. כמה גדולי ישראל הקפידו בדבר הזה? שהיו עומדים ומנקים, היו עומדים ומגעילים כלים. מה זה להגעיל כלים? לקחת ציר, להגעיל אותו. בזמנם היו מגעילים כלים, לא היה כסף לקנות סט של פסח לכל. אז היו מגעילים כלים, היו לוקחים סכום להגעיל אותו. לפני שאתה מגעיל כלי, אתה צריך לשקוף אותו היטב היטב. אתה צריך לרחוץ אותו, אתה צריך לנקות אותו עד שאין בו מתום. מי היה עושה את זה? גם עוד דברים. צריך להיכנס עכשיו בחורים ובסדקים. לעלות גבוה, לרדת נמוך, להכניס יד בין חביות, להכניס... מי היה עושה את הנקיונות? צריך לסייד את הבית. מי היה מסייד את הבית? הם היו מסיידים את הבית. כל פסח מסיידים את הבית. מלבינים אותו. הבית היה מתמלא פיח. היו מחממים באש עם עצים, מאירים באש עם עצים או בנרות. הקירות היו מפויחים, אז לקראת פסח היו מסיידים את הקירות. מי סייד? היום פתאום נהיה איזה מין, כאילו שזה תפקיד נשי. למה? לא. תנקה. בזמן שאתה מנקה, תעשה ניקיון פנימי. תעשה ניקיון של הדעת. תשפשף. ותרגיש איך אתה משפשף את הלב מתינה, איך אתה משפשף את הלב מנתירה, איך אתה משפשף את הלב, איך אתה מנקה את זה, תנקה את עצמך. אדם שמסתובב עם מרירות, אדם שמסתובב עם נקמה, אדם שמסתובב עם דעות קדומות, אדם שהוא מסתובב עם שקית עגבניות, 5 קילו עגבניות, שהן רקובות. והוא כבר לא מרגיש בריח אפילו. אבל כולם סביבו מרגישים. נקה את זה. תפטר מהחמץ הזה. אם יוצא שנזכה לביאת משיח צדקנו, בניין בית המקדש במהרה בימינו אמן.